אנחנו עכשיו בשיעור, חלקו השני של השיעור בלכות חג הפסחא בא עלינו לטובה. בשיעור הזה דיברנו הרבה על דיני בדיקת החמץ וקיבלנו כמה דינים נוספים עד לליל הסדר. הגענו לאיסורי המלאכה בערב פסח, מה מותר ומה אסור ואיך, ועכשיו אנחנו כבר מגיעים לפסח עצמו. בנגע לליל הסדר כמה פרטים חשובים. א', צריך לדעת שילד קטן שהגיע לחינוך חייב בכל מצוות הסדר. זה קצת ארוך, קצת מתיש, קצת צריך, זה לא איזה מצווה שעושים וממשיכים הלאה נטילת עולם ואפשר להמשיך. פה זה סדר שלם, מתחיל מקדש ומסתיים רק אחרי האפיקומן, אחרי הסדר, אחרי הסוף, אחרי הכוס האחרונה. ולכן צריך לשים לב שברגע שהילד הגיע לחינוך, שהוא מה זה הגיע לחינוך נראה עוד מעט, אז הוא חייב בכל מצוות הסדר, והוא ידין ילדה קטנה. אם היא כבר הגיעה לגיל של חינוך, אז היא חייבת מצוות הסדר, שהמצוות הללו חייבות נשים ואנשים אותו דבר. עכשיו צריך אבל לשים לב, מברכים ברכות אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה, שקידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מרור. אם אנחנו יודעים שהילד הזה לא מסוגל או לא רוצה או לא יאכל את הכזית בכדי אכילת פרה, שזה השיעור הגבוה שלו, זה 9 דקות, אז לא להורות לו לברך. אם הוא מברך, שיברך, אבל להגיד לו נו שתברך, בשעה שאנחנו יודעים שאתה מרור, ברגע שהכניס את הפה יגיד איך לא טעים. אנחנו מכירים אותו, הוא לא יאכל את המרור, ואם יאכל ממנו איזשהו ביס קטן אז יהיה גם כנס גדול, ככה שהוא לא הולך לאכול כזית מרור בכדי אכילת פרס, בטח אותו דבר בקוירך. אז לא להורות לו לברך, שאם הוא יברך, כמו שכולם מברכים. עכשיו שקידשנו, אז הוא מברך ביחד, אבל להגיד לילד תברך בשעה שאנחנו יודעים שהברכה הזאת אין לה על מה לחול, אז לא. מה נקרא, ובנוגע לשתיית הכוסות, אז הוא לא חייב לשתות רוב רביעית, אז כמו גדול, הוא צריך לשתות לפחות כמו מלוא לוגמיו הקטנים, קצת ככה כמה שנכנס לתוך לחי אחד פחות או יותר. מה נקרא הגיע לחינוך? אז מאוד מעניין, בחוק ינקב, שזה כידוע הפירוש הגדול על הלכות פסח, שהאדמו"ר הזקן כמעט אין עמוד אחד בהלכות פסח שאדמו"ר הזקן לא יצטט אותו כמה פעמים. החוק יעקב כותב שזה כבן ה' או כבן ו', כלומר כמו בכל המצוות, ילד שהוא הגיע לגיל 6 או לגיל 7, אז הוא כבר תלוי לפי החריפות שלו, נחשב כבר כי הגיע לחינוך וצריך לחנך אותו בכל דיני הסדר. אבל בשכונו אדמו"ר הזקן כתוב ככה, שהגיע לחינוך פירושו שהוא יודע את עניין הדברים שאומרים על הכוסות. מה זה עניין הדברים שאומרים על הכוסות? שאסור לגלות בקול, אבל צריך גם כרחמי שמבוגרים ידעו את עניין הדברים שאומרים על הכוסות. אני לא אעשה עכשיו פה מבחן פומבי, אבל בואו תקשיבו מה צריך לדעת, כדי שלפחות נהיה יגיע לחינוך. דהיינו, כוס ראשון זה קדושת יום טוב, זה קידוש, טוב, זה כולנו יודעים. כוס שני זה הכוס על סיפור יציאת מצרים והאגדה. הכוס השלישי בא על ברכת המזון, הכוס הרביעי בא על ההלל. ולכן כמובן שאם אנחנו מחויבים בחינוך של הילד, אז חשוב מאוד להתקן את הילדים ולהסביר להם. ילדים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לעשות ליל סדר, והולך להיות כך וכך וכך, אז לא רק להקריא לו מה שכתוב בהתחלת האגדה. אתם יודעים הרי שבהאגדה של פסח של הרבי זה מאוד מתומצת, רק דברים באמת מה שנוגעים כל פרט ופרט בליל הסדר, או שפירוש שמפרש את דברי האגדה בצורה תמציתית. אבל הרבי פותח את האגדה של פסח, סדר האגדה כתוב, ושם מתחילים סיפור שהפריד כרב מספר הרב רייץ, שכשהוא היה ילד קטן אז האבא של הרב רשב אמר לו יוסף יצחוק, ולא זוכים את האבא נחשור עכשיו כל הסיפור הזה, איך כתוב שם בהגדה יוסף יצחוק, רק שנייה, אתה רשמתי את זה לעצמי איפשהו, כן, או הפעם אמר לי אדון אבי ומורי יוסף יצחוק בדף טרכטנוב זין המנש ודרי בשטרפן, צריך לחשוב על להיות בן אדם, כמובן הכוונה פה במובנים הרוחניים להיות כמו שצריך, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור, ובפרט בית פתיחת הדלת נית בית גשמיס בית רוחניס, עד שפותחים את הדלת אל תבקש גשמיות, תבקש רוחניות. ובהמשך הרבי מביא את המעריל שאחד מגדולי הראשונים, יהיה כל אדם חרד ואימה, אני מאוד לא שגרתיות, לקיים מצוות חכמים שתקנו מצוות הסדר והאגדה. צעד אחד הרבי מביא גם שהאריזה לא אומר להגיד את האגדה בשמחה בכל, אבל יהיה חרד באימה לקיים, כלומר זה זמן מאוד ייחודי.
גילו ברדה.
מה?
גילו ברדה.
כן, גילו ברדה. אז כשאנחנו פותחים את ליל הסדר, אני ככה נוהג, אני מתחיל את ליל הסדר אחרי שמסדרים את הקערה, כפי שנדבר עוד מעט, פותח ואומר, אני מקריא דברי הרבי ומפרש קצת, ואחרי כן צריך להגיד, אם יש ילדים ליד השולחן, אפילו מבוגרים שבבחינת ילדים שלא כל כך שמים לב מה שעושים, שאחד הנקודות המרכזיות זה שנבין ונדע עניין הכוסות, שהכוס הראשון זה קדושת יום טוב, אחרי כן יבוא הכוס השני הוא על סיפור יציאת מצרים, הכוס השלישי ברכת המזון, הכוס הרביעי זה הלל. עכשיו בכמה מקומות אני רוצה להגיד דבר מעניין, בכמה מקומות מתבהר שכשאומרים שחיינו אז אומרים אותה בשעה שכבר המצווה נגמרה ומתכוונים גם לדברים נוספים שנעשו בגדר המצווה הזאת. כן? בלכות סוכה בשים את דופש במה לציפה א' כתוב ככה, שהחיינו היה ראוי לברך בשעת עשייה, כשאנחנו עושים את הסוכה, בונים את הסוכה, לברך שהחיינו. אם עושה אותה לעצמו, שהרי מצווה הבאה מזמן, אבל אין על המברכים כלל שחיינו בשעת עשייה, מדוע? לפי שאנו סומכים על ברכת שחיינו, שאומרים בקידוש היום, שבליל יום טוב, בשביל מצוות קידוש היום, שהיא גם כמצווה הבאה מזמן לזמן. כלומר, שהשחיינו שאנחנו אמורים אמינו לברר בשעת בניית הסוכה, אנחנו סומכים על השחיינו שבקידוש היום של יום טב, שזה פותר גם על השחיינו ההוא. על פי זה, שימו לב, בשים את תוף למד בי, סעיף ג' כתוב בשולחן ערוך אדמו הזקן, למה הם מברכים שחיינו קודם הבדיקה? והרי מצווה באה מזמן לזמן, כך שואל אדמו הזקן, מצווה שבאה מזמן לזמן, אז יש שחיינו. אז למה לא? כמו על תפילת לולב, כמו על תקיעת שופר, כמו על מקרא מגילה, כל מצווה שבאה אחת לתקופה לזמן לזמן, אז יש שחיינו, אז למה לא מברכים שחיינו על בדיקת חמץ? עונה אדמו הזקן, לפי שמצווה הזו היא לצורך הרגל. זו לא מצווה... המצווה הזאת המטרה שלה שכשיגיע פסח יהיה לנו בית לתקן הבית, לברר חמץ בתוכו לצורך המועד, לפיכך היא נפטרת בברכת שחיינו שמברכים ברגל בקידוש הלילה. כן? כלומר שאנחנו צריכים לכוון, כשאנחנו מברכים שחיינו בליל הסדר, אז לכוון באמת שאנחנו בזה פותרים גם כן את השחיינו בעצם של בדיקת חמץ. עכשיו מגיע ליל הסדר, אז כפי שאמרנו, יש לנו את האור הנפלא הזה שהאגדה שפסח שרים בכתב, וכדרכו הרבי שם כותב את ההנהגות על כל דבר, אז אחרי שהוא כותב את ההקדמה הזאת המיוחדת שצריך להגיד את האגדה בכל רם, ובשמחה גדולה, ולהיות חרד באימה לקיים את מצוות הסדר והגדה, וצריך טרחנוף צוזיין המנש להיות בן אדם במהלך החיים. אז מתחיל אל הסדר, וכידוע שאצל הרבה היה רצינות גדולה מאוד, במיוחד בליל הסדר, בפרט משעת אמירת הלל. כלומר, מההלל ואילך, יש קדש אוכל, מגיע הלל, אחרי ברכת המזון, היה אפשר לראות, ממש, אמרו שהיו אומרים, שהיו אומרים אצל הרבה, אבוידס התפילה, כן, שמסופר מהרבה, מחיין נראה אבוידס התפילה, אפשר לראות אצל הרבה, אפשר לראות את זה אז, בזמן הזה. איך מתארים את זה האנשים שהיו שם, לא עוד אמירה בחשאי כשקולו של אומר האגדה גובר עליו, אלא אמירה בקול ובמתיקות נשמעת לאוזן ובדביקות ניכרת לעין, ומפעם לפעם דמעות זולגות מעיניו, והיה גובר ועולר באמירת הלל הגודל ונשמס אשר עין לראתה כל אלה. עכשיו, ההנהגות שבמהלך הסדר כדאי לקנות הגדה של פסח שבהוצאת היכל מנחם, שאנחנו פה יושבים ואומרים את השיעור, שם פירטנו את הנהגות הרבי בשביל להגיד, יש את ההגדה הזאת שאתם רואים ביום שכתבו למטה, ההנהגות, כן? כל ההנהגות של הרבי, אז ברוך השם הייתה לי הזכות שהבב לנזיקה אותי שאני יעשה את העבודה הזאת. זאת לא הייתה עבודה פשוטה, כי המון אנשים שהיו בסדרים אצל הרבה, כידוע שעד הסתלקות הרבנית בתום שלמד, הרבה היה עורך את הסדר למעלה בדירתו של הרבה הקודם, הרבה רייץ, והיו מוזמנים לשולחן אנשים נכבדים שהם היו ממש אורחים שאוכלים בסדר, אבל גם הבחורים, הברכים היו ממהרים, עושים את הסדר מהר ובאים רצים גם כן להשתתף להיות עם הרבה בליל הסדר. אז מפי הם היה צריך לרשום את כל ההנהגות של הרבה, כל דבר ודבר, אבל היום זה מאוד מסודר ואפשר שם לראות את כל הדברים. אני רוצה לפרט כמה דברים מסוימים, לא כל אחד יש לו את הסבלנות, חבל, זה חבל, כי כדאי כבר לפני פסח לקרוא ולראות את כל ההנהגות, וכשמגיעים לליל הסדר להיות מוכנים. אז למשל, את הסידור הקערה הרבה עושה בעמידה ואומר על כל פרט לפני שמבצע, כתוב לימין הזרוע, כן? עושים את הקרה, לימין הזרוע, רבי אומר בפה, לימין הזרוע, ושם שם את הזרוע, את הגורגל, את הגורגל, את הצוואר השרוף שם, בצד ימין. ואחרי כן אומר, בשמאל הביצה, ולמעלה ומתחתיו המראש עושים קורא, וככה כל דבר, לפני שהיה עושה פעולה, הוא היה אומר, וכך הוא נהג גם כן לכל הפרטים. קדש, אז הרבה אומר מה הסידור, מה שכתוב שם קדש, נוטים ורחץ, כל דבר היה אומר. וכשמגיע לרוחצו, אז הרי יש, עושים נטילת ידיים כבר עם ברכה, נכון? ואחרי כן יש את המויצי, ואחרי כן יש את המור, אז הרבה לא מפסיקים הרי באמצע בכל הדברים הללו. כשהיה מגיע לרוחצו, אז הרי באמת כל הדינים מרוחצו עד קוירך, שאסור להפסיק שם. אז הוא לא יכול להגיד עכשיו, קוירך עכשיו. אז הרי בוא אומר, מקרים את כל הכותרות. רוחצו, נותנת ידיים ואחרים.
בואי צימצו,
ככה. וזה מקריא עד אחרי קוירך, ואז הוא עושה את כל הדברים. ואחרי חשוב, כל דבר לפני שהוא עושה, הרי במקרים מה שכתוב שם את הכותרת, שהאדמו"ר הזה כן שם על כל דבר ודבר. עכשיו המינים שהיינו של הקר הם לא מונחים על איזשהו קרה בפני עצמה, רק על המצות המחוסות. יש את המצות שנמצאים בתוך, של הרב הזה עם כאילו איזה סדין כזה, שהרב היה מקפל אותו בצורה כזאת, שהיה תחת כל כיפור להראות מצה, עוד מצה, עוד מצה, ואחרי כן הרב שם על הסדין עצמו למעלה את הדברים הללו. אז לא היה הרב לא עושה את זה על קערה, אלא על המצות, על המפה שמכסה את המצות, על זה שמים את כל המינים, ותסתכלו שם, תראו עוד כמה וכמה מנהגים מעניינים, אין הזמן עכשיו בשיעור לפורטם, אבל כדאי מאוד לקרוא ולהבין ולדעת. עכשיו בנוגע לתת לילדים קטנים, שם עליכם, הרח, הוא היה בשליחות עכשיו, שבוע שלם בחוץ לארץ, עם הילדים. אז אך בנוגע למצות מכונה בפסח, הרבה אפילו לילדים לא לתת את זה, והרבה אמר שאז הרבה אמר בתופשין יודע לבי"ג ניסן, כשהייתה התוועדות הזאת, שבנוגע לשרויו לא צריך למחת נשתו, הרבה אמר לא צריך לשים לב כל כך לרדוף אחרים בעניין של שרויה, שהם טובלים את המצה בתוך הדגים ובתוך הבשר וכיוצא בזה, אבל מצות מכונה לא לתת להם בשום אופן. בהזדמנות מאוחרת יותר בתשמח, נדמה לי זה היה, הרבה אמר בפורש שגם ילדים שיש לחנחם, ככה כנראה שמדובר ילדים שכבר הגיעו לחינוך, להיזהר במצה שרויו. אז כנראה ככה, מבחינת העדיפות, אני, הילד שלי, או שאני נותן לו שרויו, או שאני נותן לו מצות מכונה. ככה את המצות האלה, הוא לא מסוגל ולא רוצה לאכול. אז אתה יודע מה, עדיף שתתן לו שרויה, רק אל תתן לו מצות מכונה. אבל אם אתה יכול למנוע אותו גם מזה וגם מזה, אז הרי בסבור שמבחינת החינוך של הילד, יש בהחלט משמעות שהוא גם שרויו יזהר. אבל כמובן שבילד לא נזהר בשרויה, צריך לתת לו כלים מיוחדים, או כלים חד פעמים, וכיוצא בזה, לא בכלים שלנו. אגב, שאלה שנשאלה בנוגע לאנשים מבוגרים כיוצא בזה שיש להם בעיה, יש להם שיניים מקולקלות או שאין להם שיניים, הם לא מסוגלים לאכול את הכזייס מצה כדין בצורה המקורית שלו, פשוט ללעוס חתיכות מצה. מה האפשרויות לעשות להם? אז בשולח אדמו"ר הזקן בסימן טוב עין א' אומר שהעצה הראשונית היא להפוך את המצה לפירורים. אם הבעיה זה הלעיסה, להפוך את המצה למפוררת, אז פשוט לפורר להם את המצה, בואו שיהיה מסוגל לטחון אותה בפיו ולבולעה. זה מן המופחר ללא כל חשש. אם לא די בזה וצריך לחפש הקלות, אז הקלה מספר אחת זה לשתות מים בשעת אכילת המצה, כלומר, הוא אוכל את המצה, שותה קצת מים, שזה אפשר לו ללעוס את המצה, כי היא מתרככת באמצעות המים. או, וכמובן, להסתפק בכזית אחד, לא להחמיר עליו של שתי כזיסים, וגם לסמוך על השיטה שסבורה שכזית זה שליש, איך קוראים לזה, שליש ביצה ולא חצי ביצה, כפי שאדמו"ר הזקן אומר שצריך להחמיר. אדם ש... אם גם זה לא עוזר, אז אפשר אפילו לשרות את המצה במים, בתנאי שהיא לא נמיסה ממש והופכת למשקה, כן? להרטיב את המצה באופן שהופכת לרקה ככה, ושככה יאכל את זה כמו מצה מרוככת במים. וגם מי שמחמירים בשרויו, אבל אם זה המצב שהכזייס מצה, מדובר על הדאורייס, שהכזייס מצה, אפילו הכוירך, כי בעצם, לא ניכנס לזה בעריכות, כי זה באמת כבר סיפור ארוך מדי, כשמסתכלים בתשובה של אדמו"ר הזקן בנוגע לשרויה, שנדבר על זה עוד מעט יותר בהרחבה, שאדמו"ר הזקן מסביר למה הסיבה לחומה לא לאכול שרויו, אז הוא מדבר כל הזמן על בישול, לבשל את המצות. כלומר, במים צוננים, אז יש פוסקים שבפורש, בשים לתוך נוזי המפורש שצוננים לא מחמיצים בכלל, המגן אברום מפקפק הזה, החוק ינקים שהזכרנו אותו מקודם, הוא מתיר וכך פוסק, גם החומד מוישה, כלומר פוסקים קדמונים, אז ולכן במידה שמדובר במצב שאו שהבן אדם הזה אתה מאפשר לו לטבול את המצה, או שבמים, או שאתה, הבן אדם פשוט לא יאכל את הכזייסים, המחויבים מן הדין, כן? אז צריך להעדיף שיאכל את הכזייסים, יטבול אותם במים צוננים, מאשר לא יאכל אותם בכלל. בנוגע למזון תינוקות, היום יש את כל הסוגים מקטניות, וצריך לדעת שכל הסוגים של המזון תינוקות הם קטניות, ובמילא אנחנו שנזהרים מאכילת קטניות צריך להשתמש בכלים מיוחדים, לשטוף אותם בכיור, באמבטיה ולא בכיור שמשוטפים בו את הכלים שאנחנו אוכלים בהם, ולהציג איזשהו כפית וכוס וכיוצא בזה, במיוחד בשביל התינוקות. תרופות, על פי רוב אפשר להשיג את כל התרופות באופן קשר, אם לא בשם הגנרי, יש את השם הגנרי של התרופה, כלומר השם הרפואי, השם המדעי של התרופה, ואחר כך יש כל חברה נותנת לשם אחר. אקמול, יש את השם הגנרי, פצטמול, ויכול להיות זה אקמול ולב המול וכל מיני מולים בשמות שונים ומשונים, בשעה שכולם בעצם מכילים, התחולה שלהם זה 500 מיליגרם פרצטמול, כן, ולכן, ועל דרך זה יש באנטיביוטיקות ובכל מיני תרופות שאם אומרים, אבל אין את זה ברשימה, אז תשאלו את הרוקח מה הדבר המקביל לזה, ותמיד ברשימות שנמצאים בבתי המרקחת, או ששואלים את הרב שיש לו את הרשימות, אפשר לדעת בדיוק אם זה בסדר. בנוגע לתמרוק האנושים, אז ככה, כל התרופות, כל התמרוקים שלא באים במגע עם הפה, כן, יש שפתונים שזה במגע עם הפה, שזה בטח צריך להיות קשר לפסח, כי זה עובר דרך השפתיים ודרך הפה, זה ממש בא במגע. אז זה לא, לא צריך, זה הוכחות שזה צריך להיות איזשהו הכשר. אבל דברים אחרים שלא בא גם בפה, ואם גם לא דברים שמורחים על הגוף, אלא כמו צבעים שצובעים את הריסים ועפרונות לגבות את העיניים, וכל המרים בישים כעץ בזה, וכל מיני הפקות וכל מיני דברים, לא צריכים הכשר לפסח, כמו שזה, כמו חומרי כביסה, כן? חומרי כביסה, חומרי ניקוי, משרת בעלי, וכעץ זה דברים שלא במים, במגע עם האוכל או עם כלים, אז כיוון שהטעם שלהם גרוע, שהוא נפסל מאכילת כלב, אז אין בהם שום איסור של בעלי רואה, ומילא אין איסור של הנאה בפסח. אבל כשמדובר בסוגי תמרוקים שנמרחים על הגוף, שמנים שונים של אישה סחה את עצמם בהם, תחליבים שונים שהיא מורחת על הפנים וכעץ בזה, או על הגוף, או, או כל מיני סוגי דאודורנטים, סבונים, כל הדברים הללו, לדעת רבים מהפוסקים צריך להיזהר שלהם בהם תערובת חמץ, יש בזה ביורדה בסימן קוף יוד בית, אם אני לא טועה, אריכות עצומה בתז ובנקודס הכסף, באשך, אריכות עצומה מעשרות רשעינים שסבורים שבהחלט סיקה כשתיה, כתוב הרי שסיקה כשתיה, נכון? ביום הכיפורים, אנחנו, כתוב בתורה שצריך לעצום ולא לאכול ולא לשתות, אבל גם אסור לסוך את הגוף, למה? כי סיקה כשתיה, שנאמר יש איזה פסוק ותבוא כמים בקרבו וכשמם בעצמותיו, אז יש השוואה. עכשיו נשאלת השאלה אם זה דין מיוחד עם הכיפורים או שזה דין שנוגע לכל האיסורים שאסורים, אז יש בזה כפי שאמרתי עשרות ראשונים ואחרונים שסבורים שזה גם בשאר איסורים, וגם אם כל השנה אנחנו לא מקפידים על זה כל כך, סומכים על המקילים, אבל בפסח שכפי שהרב כותב מחמירים את כל החומרות האפשריות, אז בוודאי בוודאי שצריך להחמיר ולפסוק בפוסקים הללו, בפרט שאפשר להשיג את הכל בהשגחה ובהכשר. אולי זה לא יהיה בדיוק את אותו הסוג שהיא רגילה להשתמש בו, כפי שסיפרתי פעם בשיעור פה, יש אישה אחת ואישה נערה אמרה לי, אבל אני חייבת שזה קרוליין, לא זוכר שאמר לי שהוא שם של איזשהו פירמה. מה זאת אומרת? איך אני יכול בכלל להגיד לה שהיא צריכה עכשיו להחליף ובמקום זה, להשתמש בזה? היא הרי חייבת שזה יהיה דווקא תמרוק פלויני ואלמויני, מחברה פלוינית, ממותג אלמויני. אז את המסירות נפש הדעות, אני מקווה שיצליחו לעבור בשלום, אבל זהו, זה חייבים להדר ולשמוע על זה. אבל כפי שאמרתי, מה שבא במגע עם הפה, ובטח שמשחת שיניים, שצריך לקנות שכאשר לפסק, זה ממש אנחנו מכניסים בתוך הפה ומשפשפים את השיניים, אז שלא יישאר לנו דבוק שם הדברים שהם לא קשרים.
גם שמפו וסבון?
כן, כן.
אבל שמפו וסבון זה לא אוכל, אתם
יודעים. זה לא אוכל.
נו.
לא.
סיכה
כשתייה אמרנו כרגע,
סיכה שכלב לא תאכל,
זה
נכנס לפה, מה זה לא נעים,
אבל אסור להשתמש בזה. אם אתה תאכל משהו שנפסל מאכילת כלב, כן, אז זה נקרא אח שווה. אני לא אמרתי את כל האריכות ההלכה. ההלכה היא שגם דבר שנפסל מאכילת כלב, אתה לא עובר בעירוי בלימוץ, אבל להשתמש בזה אסור. מדוע? כשאתה משתמש בזה, זה נקרא אח שווה, אתה מחשיב אותו. זה כן שווה בשבילך. נכון, לכלא זה לא שווה, אבל לך זה כן. אז האח שווה הזה, כתוב לכן אסור להכניס, כשכותבים את ה... לכתוב בדיו, אז אם הדיו יש בתוכו חמץ, כתוב בשכונה אחת מועז הגן, על יסוד הראשונים, שאסור לכתוב בדיו הזה בפסע, שהם שורכים להכניסים את, ה... את הקולמוס לפה, ואז תכנס לפה שלך, איזה נפסל מאכילת כלב, אבל כשאתה עושה בזה שימוש, אז כבר אתה מחשיב אותו. ולכן, אם סיכה היא כשתייה, אז כמו שלשתות עשו דבר שנפסה מאכילת כלב, אז גם לסוך עשו דבר שנפסה מאכילת כלב. זה היסוד לחומרה. וכפי שאמרנו, אנחנו יודעים שאנשים שלא כל כך מקפידים על זה, אז יש מגדולי הפוסקים שסבורים שזה במיוחד עם הכיפורים. אבל כמו שאמרנו, בתז ובשחשם ובשלול דבר בדרכי תשובה, מביאים המון ראשונים מראשונים ראשונים ועד אחרונים שאומרים שזה סיכה כשתייה גם בשאר איסורים, וזה כתוב גם בחוט יין נסר וכיוצא בזה, אז כמובן שכתחילה צריך להיזהר. בנוגע למזון דגים, אז... בשיחת השבוע בפינת ההלכה לפני כמה שנים היה כתוב שדגי נוי יאכלו מזון שמכיל עצות או תולעים, ורוב הדגים גם יאכלו פירורים קטנים של בשר, ואין ברירה, אז אפשר להשאיר דגים בריאים בלי מזון כלל שבוע ימים. פלא בשבילי, אבל הוא ידוע שהוא חוקר וידוע. אבל באמת היא ככה שעשיתי בשעתו חיפוש לבדוק, ואפשר להשיג מזון דגים ללא תערובת חמץ. יש לי קובץ בבית במחשב, קוראים לו מזון דגים, מי שמעוניין יכול לקבל את הרשימה. אבל גם כשאין את האפשרות הזאת, לדעתי, לעניות דעתי, אפשר להכיל אותם גם במזון דגים רגיל. מדוע? כי מדובר בתערובת חמץ שלא ראויה למאכל אדם. אז נכון שנפסק שדבר שראוי לאכילת כלב, אבל גם הדבר שראוי לאכילת כלב, אז אסור באכילה. כמו שאמרתי קודם, שיחה כשתייה, אז אסור גם בשיחה. אבל להנות בפסח מותר מדבר שנפסק שראוי רק לאכילת כלב, לא לאכילת אדם. ולכן, כתוב פרש, שכונחת מועד זה כן עושים את אוף מבית בסעיפים חוב בית חב ג' שדבר שנפסק באכילת אדם, למרות שהוא לאכילת כלב, מותר לקיימו בפסח. הוא ממשיך בסעיף חב ד' כל דבר שמותר לקיימו, מותר להנות ממנו בפסח, כגון למוכרו לנוכרי או שם מנענות, אבל דרך זה לה, לתת לה. אבל כששמתי לב שם יש קונטס אחרון, סיכון מידבייס, לכאורה משמעות שבקונטס אחרון הוא כן נוטה להחמיר בזה, ולכן אני אומר שלכתחילה כיום שיש להשיג את זה מזון דגים כשר לפסח, אז שבלי חמץ, אז בוודאי, בוודאי שכתחילה להיזהר ולשמור על זה. עכשיו, יש לנו דברים שהם יש מאכל ידוע שקוראים לו מצברי. כל ירושלמי מכיר את המאכל, או שקוראים לזה מצברק. איך אתם קוראים לזה?
מצברק.
עם קוף, כן? עם תת ונון
יש גם. אבל מלא קוראים
לזה מצברק. זה אני כבר יודע. עד רומניה לא הגענו, למרות שההורים שלי נולדו שם. אבל טוב, לא משנה. אבל מה זה המאכל הזה? המאכל הזה לוקחים מצות. שהם הם שרויות מצא, לוקחים ביצים, פותחים ביצים, שגם ביצים זה לא שרויות, ואת הביצים פותחים אותם לתוך, לוקחים את המצות, מרסקים אותם היטב את המצות, ושופכים לתוכם ביצים, ומוסיפים בזה מלח כמובן שיהיה טעים, ואחרי כן ערבבים את זה היטב היטב היטב, ואז שמים על האש את המחבת עם שמן, קצת עמוק, לא הכי עמוק, אבל רק קצת שמן, כן? ושופכים את כל זה לתוכו, ומסדרים ומיישרים יפה, ואחרי כן הופכים אותה לצד השני, המומחים יודעים להפוך אותו באוויר ככה, זה מומחיות מיוחדת, ואחרי כן פורסים את זה למשולשים, ומאכינים את המשפחה, וזה הפור ופלא, אחד המאכלים שמצילים את התפריט של פסח. חמח המגדלה הצדיקים, שיש פעמיים בשנה שאנשים צועקים שם על החול וזוללים למעלה בכל מדידה והגבול. אז זה בתשעת הימים שאין בשר ופסח שאין לחם. אז אין מה לאכול, אז אוכלים עוד בשר ועוד הפורל ועוד ועוד ועוד. הקופונים, זה המחה. אז הנקודת, איזה בעיה יכולה להיות במאכל? זה לא שרויו. שרויו, איך, מה היסוד של השרויו? בוא נדבר רגע. איך פתאום נפל עלינו כזה דבר שרויו? כתוב בפירוש בשולחן ערוך, בגמרא, ברמב"ם, שאין שום בעיה, ברגע שהמצה כבר אפויה, להביא קמח במגע עם מים, זה מחמיץ ביד. אבל מצה שהיא כבר אפויה, אין בעיה לשים אותם במים. אז איך פתאום נולד העניין של שרויו? אז התשובה היא ככה. בדורות הקודמים היו להשים את המצות זמן רב. ככה שלא היה את העניין של חי רגועים, הפטנט הזה, החומרה הזאת, שתחריש תוך 18 רגעים כבר להספיק את הכל, חי מהלישה, חי מהדוס, חי מהיינץ, לא היה מושג הזה, לשו ולשו ולשו ולשו, כמו שאנשים יודעות ללוש, עד שלא נשאר שום טיפת חשש איזשהו קמח שלא נילוש היטב בתוכו. ולכן לא חששו שאולי יש איזשהו קמח שתקוע שם שלא נילוש, אבל באופן לתשעת המצות חל שינוי בתקופה הסמוכה לאדמו הזקן, כפי שרב אייזנהומלר כותב, שהוא היה תלמיד של אדמו הזקן, שחומרת השרויה, הוא כותב, היא מרבותינו שבמזריץ', אצל המגד במזריץ', ברבותינו שבמזריץ', שם מתייסד החומרה הזאת. ואדמו הזקן מסביר את זה יפה מאוד בשל הסביצ'ובי שלו בסימן ווב, וכך הוא כותב, הנה הוא אומר, איננו רואות בהרבה מצות שיש עליהם מעט קמח אחר האפייה, וזה בא המחמד שהייתה עיסה קשה ולא נילושה יפה יפה. ומה שלא הזכירו זה הפוסקים, איך זה שכל הפוסקים לא מזכירים את זה, כי אנחנו צריכים פתאום ממזריץ להחמיר על זה? היינו משום שזה אינו מצוי כלל אלא בעיסה קשה שלא נילושה יפה. ובדורות הראשונים היו שוהים הרבה בלישה וגלגול עד שהנילוש יפה, עד שמקרוב זה 20 שנה, יש לכם פה תיעוד היסטורי של מור הסקי כותב מתי זה קרה, מתי ניתה החומר של חי. חי הייתה מזה 20 שנה של מור הסקי כתב את התשובה הזאת. מעניין מאוד, כן? הוא כותב מזה, מקרוב זה 20 שנה או יותר, משפשתה זהירות זו בישראל קדושים למהר מאוד בנישה. ומה התוצאה? אין לשים יפה יפה. ולכן נמצא קמח מעט במצות של עיסה הקשה. כנראה בחוש למדקדקים באמת. אם ככה, אז למה רק אנחנו החסידים צריך עליה להפוך עולמות, ללכת ממקצוע לבד קצה ולשאול גבל? מכל מקום אין למחות בהמון עם המקילים, כמה שיש להם מי שיסמוכו, כי יש פוסקים שאומרים, גדולי הפוסקים, שזה שקמח בא במגע במים זה בעיה, זה גם כמדובר בקמח שלא נאפה. קמח גם כן לאחר אפייה, גם הוא לא ממהר לה. זאת אומרת, הבעיה לא רק מצות אפויות, גם קמח אפוי אין את הבעיה. אז יש להם מי שיסמוך ומי שמקילים בזה, כן? אבל לפי מה שכוס והריזה, להחמיר כל החומרות בפסח, פשיטה שיש להחמיר כרשדם שבפריחודוש, וכולו שהוא דיבר מקודם בתשובה בהרחבה יותר, שסבורים שגם קמח אפוי יש לו את הבעיה, ומכל מקום פה מתחיל נמצא ההיתר של אחר של פסח. ביום טבע אחרון המייקים שומסים חסיון טוב לא יפסיד, ובמי פירות פשיטה שאין להחמיר כלל כל הפסח. אגב, ראיתי פעם בספר שאני לא זוכר את שמו, זה לפני כמה עשרות שנים, הייתי באיזשהו בית כנסת והיה שם ספר ש בכתב יד של מישהו שהיה באותו הדור של הרבים הראשונים של קוץ, החידוש הערים ואלכסנדר, והוא כותב דברים אותנטיים שהוא ממש שמע ומאוד נחשב לבר סמכר. הוא כותב, מספר שמה שחידוש הערים ואדמור מאלכסנדר נפגשו, ושאל החידוש הערים את אדמור מאלכסנדר האם יודע איזשהו מקור על האיסור של שרויו. והוא אמר שלא, כנראה שלא ראו את התשובה של הרב בזה, תשובה סל את הרב בזה, דברים שלא, לא כל אחד הגיע לזה. אמר שהוא לא ידע מה קורה לזה, אבל ככה נהגו. אז אמר לו החידוש הערים, אם ככה זה דור אייסה. כי הידוע שהרמב"ם אומר שמנהג שפשט בתפוצות ישראל, כן? הרמב"ם ידוע, בתחילת הלכות בבלי, שמנהג שפשט בתפוצות ישראל, אז מקבל דין של דור אייסה בצד זה. אז אומר, אם ככה אומר, אז שרוי הפך להיות בזה שאתה לא יודע אתם הזה, הופך אותו לדור אייסה. כל פנים, אז נחזור למצב ראי שלנו, אז לכאורה, מה הבעיה? אבל לכאורה יש בעיה. מה עם המלח? המלח, ממה עשוי המלח? זה מי ים, כן? שהפכו למלח. אז כאשר אנחנו, יסוד המלח זה מהמים. אם ככה, כשזה נמס בתוך המאכל, זה הופך שוב למים. אז יש את היסוד שרויה. והאמת היא שבשכונו חדמו הזכה, בסימן טוב נוני, בסעיף חופטס, הוא כותב ככה. נוהגים שלא ליתן מלח תוך עיסת המצות. למה? במצות שלנו עם מלח, בלחם יש מלח, למה במצות לא שמים מלח? רק מים וקרמח וזהו. ונכון הדבר שלא לשים מלח לתוריסת המצה, לפי שיש אומרים שהמלח דינו כמי פירות, שמורבים בעיסה שנולשה במים ממהרת להחמיץ. וכמו אז כן אנחנו רואים שהבעיה שאת המלח הוא מחשיב כמי פירות, ומכיוון שכך, אם זה מי פירות, אז נכון שמי פירות עם מים ידוע שזה ממהר להחמיץ, ולכן אסור לערב כשאנחנו לשים את המצה, לשים בתוכה גם מלח, כי המלח זה מי פירות שהוא נמס, והוא בא עם המים ביחד, מים ומי פירות הם ממהרים להחמיץ, אבל אחרי שהוא כבר נפה והם בתוכו מים, אנחנו שמים שם, כפי שאמרנו, רק ביצים ושמן, אז אין שום בעיה לשים את המלח לכאורה. אז זה לכאורה. אז מי שמקל ואוכל מצה בפסח, בהחלט זה דבר שמותר. כשתראו עוד מה, אתה גם אצל הצמח צדק אכלו את זה. אבל יש את את היומן של רבי יהודה חיטרי, כן? איך קוראים לזה? שמסבור. אז הוא שם כותב ככה. שהוא נפגש שם עם הרבנים, זה וזה, מספר את כל הסיפור, אם הוא ישב שם, סיפרת, והם היו בחסידי קופוס, הוא סיפר להם מנהוג לובביץ', ובאחר של פסח מגישים קני לחם זופ, וכל חג הפסח אבל נשמרים ממצה שרויו, וגם ממצה חלוטו, עוד לא תשמעו מה זה מצה חלוטו. זאת סיפרתי לפני כל הכל, אחר רב דויבר בלנק שמע מה שסיפרתי, ומשהו ישדר אצל האדמור רב חיים שטר זלמן מליאדי, הבן הבכור של, כן? הבן הבכור של הצמח צדק, נכון? ואכלו אצלו מצה חלוטו. ואמר אדמור הרב חיים שטר זלמן זצל, שגם אצל אבא, כבוד גדוש, אסעד מצמח צדק זצל, אכלו מצה חלוטו. והוסיף הרב בלנק, יש לנו פה סיפור שלהם, איך עושים חלוטו? שופטים, כלומר, שמים על האש פן או פן גדול בתנור, ונותן שם שומן אווזים, ושוברים את המצות לפרוסות, ושופכים ביצות על המצות והשומן, לא ביצים, ביצות. ביצה, זה כמו בלשון נקבה, נכון? כמה צער, אז איך אומרים בלשון רבים? ביצה?
ביצות.
שרפים ביצות על המצות והשומה. באתי חזרה ללובביץ' בספר יהודה חיטריק, וסיפרתי ושמעתי מהרב של העיר שלנו. ואמרו לי בלובביץ', אמרו לו, אמת הוא שאצל הצמח צדק אכלו חלוטו, אבל קודש עד מערש הניק שלא יאכלו חלוטו, ומאז אין אוכלו חלוטו. עד כאן לשונו לענייננו. כלומר, שאין בזה איזשהו חשש איסור שמשהו לא בסדר. עובדה שצמח צדק אכלו את זה, כן? אבל, אם אתה לובביץ'ה, לובביץ'ה, אז מהרב מרש ואילך לא אוכלים חלוטו. אז כמובן שלילדים בטח אפשר לתת את זה, לכל מי שרוצה לאכול את זה, שיהיה לו לבריאות, ומי שלא אוכל את זה, אז הוא לא יחשוב שהוא כאילו איזשהו מחמי שנכנס עם הראש לקיר בלי שום טעם וריח. הנה, יש לכם שרב במרש, הניג לא לאכול חלוטו. חשוב אבל לשים לב שיש בעיה רצינית מאוד שזה הציבור לא שם לב בברכה, איזה ברכה לברך על מצה בראי, זה לגמרי לא פשוט. הרחתי בעריכות בקובץ שנקרא אצלי מצה בראי ברכתו, והיה זה פלפולים ארוכים מרפחיים שולם מורד בירקס הננים, והמסקנה היא לכתחילה לאכול אותו רק בתוך הסעודה, לאכול כזית מצה, ורק אחר כך לאכול את זה. אבל אם בכל זאת אוכלים את זה שלא בסעודה, או כשנותנים את זה לילדים קטנים ושואלים איזה ברכה לברך, אז לברך בורא מיני מזונות, להיזהר לא לאכול מזה כדי סביעה, קוראת אדמו"ר הזוק עם בסדר בירקס הננים שהערכנו שם בארוחו. אני מזיק לזה כלים מיוחדים, כיוון שאני לא שוטף אותם כל החג, אני לא יכול לשטוף אותם, יש שם דבוק שם מצות לקירות של הכלים האלה, כידוע שזה דביק מאוד עם הביצים, ואז אם אתה מתחיל לשטוף את זה אתה מרטיב את זה, אתה כבר נכנס לצרות. אז לי יש, אני מחזיק את זה על המקרר למעלה שאף אחד לא בטעות יבוא, את הכף המיוחדת לזה ואת המזלג ואת ה... כל מה ששייך לזה, את הכלי שאני בתוכו עושה את המצה בראי למשפחה, הכל נמצא שם כלים מיוחדים, ועד אחרי פסח לא שוטפים אותם, וזה בעיה רצינית. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר שייחודי לשנה הזאת גם כן, גם בשנה הבאה, כנראה נתנה לי שיהיה את הדבר אם אני לא טועה, אז עירו ותבשילים. השנה הזאת חל שביעי של פסח ביום שישי, כיוון שפסח חל ביום ראשון, בשבת, השביעי של פסח זה ביום שישי, אז זה יום טוב, ואחרי כן יש לנו שבת, אז צריך לעשות עירוב ותבשילי, לא להיכנס לכל הרביכות, מדוע חכמים תקנו את זה, אבל חכמים הצריכו אותנו ליצור מצב שהתחלנו כבר את הכנת התבשילים מערב החג, לא שביום שישי בחג התחלנו להכין תבשילים לשבת, אלא כבר בערב החג התחלנו תחנת התבשילים, וההמשך הוא בחג. עכשיו, שאלה ראשונה שרבים שואלים, בפרט אברכים צעירים, שבטח יושבים פה חלק מהם עדיין, או שעדיין שומרים על הצעירות שלהם, שהם לא מבשלים ולא אופים, כיוון שהולכים להורים, לשבל, לשוויגה, לאבא, לאמא, לסבא, לסבתא, וכיוצא בזה, והם רק מדליקים נרות. זה הם כן עושים. אז הדלקת הנרות זה פעולה שנעשית בחג לצורך השבת. השאלה האם בשביל זה לבד צריך כבר לעשות עירוב ותבשילים. אז בשולחן אור בסימן טוב קוף חובזיין סיף יוטט יש שתי שיטות, האם גם אם לא שמנו, לא עשינו עירוב ותבשילים, מותר לנו להדליק נרות, ועל פי זה כותב בכף החיים שם בסימן טוב קוף חובזה, שזה הסימן שעוסק בעירוב ותבשילים, בספקות מקוביות ג' בשם פוסקים, שאני עירוב ותבשילים בלי ברכה. אבל מדברי אדמור הזקן, הדייקתי שאדמור הזקן לא סבור ככה. אדמור הזקן הכניס בסידור, בנוסח העירוב ותבשילים, ולהדלוק הישרגה, בהי, רובה ישור אלון, לאפויה ולבישול ולכולו, מפרט מה יהיה לנו מותר לעשות כתוצאה מהערב הזה, ואחד הזה להדלוק אשרג. ובסוסף הרי נתבהר שהדעה שסבורה שמותר להדליק גם בלי עירוב ותבשילים, לא אומרים את זה בנוסח העירוב. אומרים לאפויה ולבישול וזה, אבל לא אומרים להדלוק אשרג. השיטה שסבורה שמותר להדליק נרות מיום טוב, אז מה טוב בה עירובה ישור אלון, מותר לך בכוח, זה לא העירובה. אז לא אומרים את זה. עכשיו אדמו"ר הזקן שכן אומר לומר את זה, אז מוכרח שהוא סבור שגם בשביל זה צריך עירוב ותבשילים. ככה מוכרח מאוד מקומות בדברי אדמו"ר הזקן במהלך הסימן, שדעתו שהדלקת הנר זה מהדברים העיקריים בחובת עירוב ותבשילים. למשל בסעיף ז' שם הוא כותב ככה, שאם לא היה מניח עירוב ותבשילים, היותר ראוי לאסור ההטמנה והדלקת הנר מיום טוב לשבס משאר כל המלוכס. מה הם כל כך מיוחדים שאותם היה ראוי לאסור יותר משאר המלוכס, שבשעת עשייתם ניכר שעושה לצורך יום טוב, שעושה שלא לצורך יום טוב, שאין דרך אדם להפמין חמים לבוי ביום אלא לצורך מחר, וכן לדרך בן אדם להדליק נר מבעוד יום. מישהו מדליק נר ביום? מה אתה מדיק עכשיו את הנר? עכשיו זה חצי שעה לפני השקיעה, אור גדול בבית, נכנס מכל החלונות. מה פתאום אתה מדיק נר? זה לכבוד שבת, נכון? אז אומר אדמו"ר הקש שזה עוד יותר מחייב בעירוב ותבשילין מאשר דבר אחר, בגלל שמוכח שאתה עושה את זה לצורך מחר. אז הכל פה לדעת אדמו"ר הזקן בפשטוס, גם מי שמדליקים נרות בבית והולכים לאכול רק אצל ההורים, אם הולכים לאכול אצל ההורים ואוכלים משל ההורים וגם את הנרות שם מדליקים משל ההורים, אז בטח שלא צריך את בעל הבית עושה עירוב ותבשילין, הוא כולל את כל החבר'ה שיושבים אצלו שמוכים על שולחנו. אבל אם אנחנו מדליקים נרות בבית והולכים אחרי כן להורים או לקיועץ בזה שם לסעודת החג, אז אנחנו נכנסים לשאלה הזאת, ופה צריך לדעת שלכאורה כך נראה לי בפשע שלדעת אדמו הזקן יעשו עירוב ותבשילין בברכה. איך עושים עירוב ותבשילין? צריך לקחת פת כביצה לחם או מצה בפסח כמובן שבשיעור של כביצה, ותבשיל כזית, הן מבושל והן צלוי, לא משנה באיזה צורה, אתה צריך להיות תבשיל. ובסידור כותב אדמו"ר הזקן ככה, הפת משבת, כלומר את המצה שאנחנו מדברים עכשיו, יהיה אותה מצה שאנחנו הולכים לאכול אותה בשבת, לא בערב שבת, לא בחג, וגם תבשיל חשוב עמו, כגון בשר או דם. מה זה לכתחיל? כך מפרש בעצם גם בשלה הקדוש ובעוד פוסקים. אבל בכף החיים, בו חשוב לכם, כותבים, נהגו לעשות את העירוב עם ביצה. אדמו"ר זה כמי שמשהו חשוב. אבל בעצם הטעם, למה נהגו לעשות ביצה? הם כותבים שזה בגלל שהוא לא מתקלקל כמו בשר, לא פריג'ידרים פעם. אז מערב החג, כלומר מיום חמישי, אז בערב החג עד שבת, אז בשר ודגים יכולים להתקלקל, מה שאין, כי כשמדובר בביצה, ביצה לא מתקלקלת, ביצה קשה לא מתקלקלת כל כך מהר. אבל כמובן שכשאפשר, בפרט בזמננו שיש לנו את המקררים והכל, אז נצמד לדברי אדמו"ר הזקן ונעשה עירוב תבשילים, לא מסתם תבשיל, רק תבשיל חשוב כגון בשר ודג או דג. עכשיו מה קורה? אדמו"ר הזקן אומר שעיקר עירוב ותבשילין זה בעצם התבשיל, כלומר אדם ששגג והוא עושה רק עירוב ותבשילין בלחם לבד או מצה לבד, לא, זה לא שווה כלום, אסור לו, הוא לא כאילו לא עשית עירוב ותבשילין. אבל אם בשגגה הוא לא ידע ועשה רק עם תבשיל, זה יוצא בדיעבד. תבשיל זה עיקר העירוב, ונראה עוד מעט שזה נוגע למעשה, כיוון שכתוב שאם אכלו כבר את הלחם הזה, גברנו, כבר לא נמצא, שמגיע הזמן שצריך עוד מעט נראה, נדבר על זה עוד מעט בהרחבה יותר. אז ככה, בסידור אדמו"ר הזקן כתוב שאת העירוב תבשילין עושים בשולחן ערוך, מדובר רק על רב העיר צריך לעשות את כל זה, ייתן ביד אחר לזכות על ידו לכל הקהל ויאמר אני מזכה לכל מי שרוצה לזכות ולסמוך על עירוב זה. כן? אגב, אם יש מישהו מכם שיהיה לו זמן להקדיש, יש לי פה איזשהו צורך עיון קטן. בסידור אדמו"ר זה כן אומר, כפי שאמרנו, מה הוא אומר כשהוא נותן לו? אני מזכה לכל מי שרוצה לזכות. בשולחן ערוך אומר אדמו"ר זה כן שם בסעיף י"ז, ויאמר לו, זכה בעירוב בזה בשביל כל השיר. אני מזכה, או זכה, יש איזשהו משמעות. אני מזכה זה משהו שיותר מבטא, אני מזכה, זכה, איך תזכה, אני לא אומר איך, זכה, אני מזכה זה משהו יותר מבורר לכאורה, נכון? זה יותר מבטא מה, לא יודע אם יש לזה משמעות, אבל ככה יש, אני שמתי לב של שינוי בין הסגנון שכתוב בסידור, יאמר אני מזכה לכל מי שרוצה לזכות ולסמוך על עירוב זה, ובשולחן ערוך כותב שאומר זכה בעירוב זה בשביל כל אנשי העיר. טוב, ומי שזוכה נוטל בידו, מגביה טפח וחוזר ונוטל. וכאן תסתכלו בסידור כתוב בדיוק איך הם מברכים ורומים את הנוסח. כן, אדם שעל ידו מזכים את העירוב לאנשי העיר, לא יכול להיות ילד קטן שסמוך על שולחנו, כיוון שזה כאילו חלק מהמשפחה שלך, אתה צריך לתת את זה למישהו אחר שבאמצעותו אתה מזכה. עכשיו צריך להבין את הנוסח האמור. אתה אומר שם יש כאילו איזשהו לחש נגד נגד עין הרע בשפה ארמית.
חתן ש...
רק רגע, ראשית כל צריך להבין מי שלא מבין בארמית שיגיד את זה בשפה שהוא מבין. בעברית הפירוש בזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק את הנר ולתקם ולעשות את כל צורכנו מיום טוב לשבת לנו ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת. זה העניין שנאמר שמה, וכל מי שאוכלים מהתבשילים של בעל הבית לא צריכים לערב בעצמם, הם יוצאים בעירוב של בעל הבית. אבל אם אוכלים מאכלים שהם מכינים, כן, אפילו שבעל הבית נותן להם את המצרכים שמכינים אותם לעצמם, חייבים בעירוב בעצמם. זה שאתה נמצא בבית של אותו בעל הבית זה לא משנה, אבל אם הוא נותן לך, אני יודע, יש לכם איזשהו דיאטה מסוימת, אתם אוכלים רק צמחוני, לא יודע מה, אז תראה לכם, נעדי במטון, קחו שישועים וגזע וכל מיני זה שאתם צריכים, ושיהיה לכם את הבשלו לעצמכם. אז נכון שאתם נמצאים בבית של פלויני אלמויני, אבל אתם לא אוכלים את הפשילה של בעל הבית, רק אתם אוכלים מאכלים שאתם בעצמכם מכינים, זה שהבית נותן לכם את המצרכים, זה עדיין לא פותר אתכם, אתם חייבים בעירוב בעצמכם. חשוב אבל להבהיר, כי יש רבים שלא יודעים את ההלכה החשובה הזאת, וזה מאוד נוגע. העירוב לא מועיל אלא לעשות את המלאכות בעוד היום גדול, שתיאורטית אם יזדמנו לאורחים הם יוכלו להנות מזה עוד לפני שמגיע השקיעה של כניסת השבת. אז לכן גם מי שנוהגים לשים על הבלך או על הפלט את החמים או את המים כשעדיין לא מבושלים כל צורכם, כפי שדיברנו פה בעריכות בשיעור שדיבר על דיני השיעה בערב שבת, כן? שאם אנחנו עושים גרוף או קטרומה, שמים בלך, או שמדובר בפלטה של שבת, אז למרות ש... או קרק, אבל לא משנה, אם זה אפילו זה לא מובשל כל צורכו, מותר כבר לשים את זה, ושייכנס ככה לתוך השבת. למשל חצי בשולו, שליש בשולו, כל הדינים, הקפלים, יש רבים רבים, שלאו דווקא שבערב שבת כל מה שהם שמים על המקום חום הוא כבר מבושל כל צורכו, לאט לאט במהלך השבת זה מתבשל לאט לאט ועד שבת בבוקר יש לנו כבר אוכל מבושל. השנה הזאת בנוגע לערב שבת לשבי של פסח, אם אנחנו נעשה דבר כזה זה לא הולך, כל העירוב התבשילים לא עובד. עירוב התבשילים יש תנאי שצריך להתווסף לזה גם הנקודה ש תיאורטית אפשר את זה לאכול כבר ביום שישי. נכון, אני עושה את זה לקובד שבס, אבל תיאורטית אילו הייתי רוצה או שהיה מזדמנים אורחים שצריכים את זה, יש לי במה להכיל אותם, אפשר לאכול את זה כבר ביום שישי בחג. אז לכם, אז השנה הזאת בשביל של פסח מתחילה שאלה מעניינת שהפוסקים מדברים על זה. אנחנו שדיברנו מקודם מצאצאי מזריץ' אמרנו שאנחנו לא אוכלים שרויות, נכון? יום שישי זה שביעי של פסח, בשביעי של פסח עוד לא אוכלים שרויות. למחרת זה שבת, זה כבר איסור חג פה בארץ ישראל, קוצר צחר של פסח. האם מותר לבשל קנדלך ביום שישי לצורך השבת? אסור. אז כיוון שם מה מתחילה השאלה? גם אם תבשל את הכל צורכו, אבל אתה יכול לאכול היום את הגנדלך, אתה לא יכול, נכון? כי אתה לא אוכל שרויו, אז דופה לך את היסוד של כל העירוב התבשילים לכאורה, נכון?
אבל אורחים יכולים לאכול.
אז זה הפוסקים שמטרים, וככה אנחנו נוהגים הלכה למעשה, הם סבורים, וכך נוהגים הלכה למעשה, שהם סבורים שבעצם כיוון שאם יזדמנו לנו אורחים שהם כן אוכלים שרויו, אז יוכלו לאכול את זה. אז בעצם ככה מצאת, עיינתי בזה איך המנהג שלנו, הפוסקים יש דעות לכאן ולכאן, אז מצאתי ככה, כשחל האחרון של פסח בשבת, להגיד, יש להגיד להכין את הקנדלך בשביל של פסח, כמובן בכלים נפרדים מיוחדים, כך כותב הרב גונר בנוגע הנהגה של הרב, הוא כותב ככה, זכורה אני ששנה אחת כשחל בקביעות כזו, שבשבת יום שישי היה שביש לפסח, לא הכינו את הקנית לך. ובליל האחרון של פסח, כשלא הביאו לשולחן, שאל קדוש האדמו"ר לסיבת הדבר. וענו שחשבו שבקביעות כזו לא כדאי לבשל זאת. ולא היה מרוצה מכך כלל, הרב מאוד לא היה מרוצה. וכך מביאים מגדולי צדיקים שהם כותבים שאם חל שמיני של פסח בשבת, הכינו ובשלו המצה שורי בשביל של פסח, והבן שלי אמרום, שיהיה בריא, לא איך אמין שאין תורת, הוא כתב לי בשם הגיס שלו, שהוא מספר שבזר משים את ווקר, אמר לרבב שמואל שפרטר, שזה אבא של גיסו, וכך גם מספר זליקסון, שהוא נחשב בעל שמואל נאמן, אז היא נזק ויאס כמקוכן דקני לפרייטי, בקביעות כזו אפשר לבשל את הקני אליו ביום שישי. כך פסק גם בזר משים, שהוא היה מורד אסלה אצל הרב כידוע.
האם צריכים באמת ממש...
אז יש כאלה שאפילו מתירים קיטניאס, אומרים שקיטניאס אמנם אנחנו לא אוכלים, אבל לבשל צ'ונט עם שעועית ואורס לחובת שבת גם כמותה סיבה, כיוון שאם ייכנס פה ספרדי שאוכל קיטניאס אפשר להכיל אותו, אבל בזה מחלקים, אומרים ככה, קיטניאס זה איסור שכתוב בשולחן ערוך, יש סימן בשולחן ערוך על קיטניאס. אז נכון שהספרדים אוכלים, אבל זה כבר לא כל כך בשקל שרויו, כפי שאמרנו, זה חומרה, וחומרה שבנויה על חשש שלו, שאולי נפנה, וכפי שאבי אמר שגם הקמח כבר נאפה. כי זה שרויה, זה חומרה חדשה, זה הידו, זה חומרה שאנחנו צריכים להקפיד, אבל לא עד כדי כך, אז מותר. אבל כשמדובר על קיטניאס, וכך ראיתי ודיברתי עם הרב של קהילת סאטמר פה, הוא מספר שאצל הרבים שלהם גם כי ככה פסקו שהיו מבשלים את הקנדלך, אבל נזהרו שלא לבשל קיטניאס.
אבל לקנות לכבוד?
לקנות ביום טף.
לא, לפני.
זה באמצע הפסח, אתה לא קונה קיטניאס.
למה לא?
בפסח.
כן?
זה
קשור
לפסח, אתה יכול להחזיק את זה גם
לקנות? אולי מותר לקנות, כן, אולי מותר. מתכן שגם מותר, כיוון שאין איסור שבא לראות. מה זה כאילו במפורש, אפשר להדליק את הנרות על השולחן, אפשר להדליק אותם משמן קטניות, בפירוש. מפורש
בהתורה. גם זה לא עשו מדין מוקצה.
אה?
גם זה לא עשו מדין מוקצה.
מוקצה, למה מוקצה? ברגע שזה ראוי לשימוש, זה לא מוקצה. כתוב אפילו שהעצמות זה מוקצה. עצמות של בשר זה מוקצה? לא, למה? כי זה ראוי לבהמות ולחיות ולעופות. אז היהודי להבדיל אבדולס אי קייט שאוכל קיטניאס בטח כבוד הרב,
אם מבשלים שרויה צריכים כלים מיוחדים או שצריכים להשתמש באותם כלים שהשתמשנו כל הפסח ונשתמש
נעמיה? אם מבשלים את זה באחר שפסח, אז כתוב שבאחר שפסח יש איזשהו עניין מיוחד ש... האור הגדול של אחר של פסח מציל מהעניין הזה. אם מבשלים לפני כן, ככה הוא כותב שם בויצר מנוג החג בשם בליל גרונר, הוא כותב את זה לפני כן בשם פוסקים שנוהגים להכין את הקנה של פסח כמובן בכלים נפרדים מיוחדים לכך, כך הוא כותב כמובן. לבשל בחד פעמי,
יש לי חד פעמי.
אוקיי, מצוין.
רגע שנייה, אם בישלנו ברגיל אפשר להשתמש בסיר הזה
השנה הזאת, כן, כיוון ששנה מעוברת עוברים יותר מ-12 חודשים, בשנה רגילה זה בעיה. עכשיו מה שקורה, נחזור לדיני ראובן תבשיל, אדם ששכח לערב, אם הוא נזכר לפני צאת הכוכבים כל עוד הוא לא התפלל אל המערב של יום טוב, שרוב הציבור עדיין לא אמרו בורחו, למרות שזה כבר מאוחר, כבר אחרי השקיע הוא יכול לערב, אבל אם הוא כבר התפלל אל המערב שרוב הציבור כבר אמר בורחו, אז הוא כבר לא יכול לעשות עירוב תבשיל וצריך לסמוך על הרב. עוד מעט נראה מתי אפשר לסמוך על הרב מתי לא. צריך לדעת שאם התבשיל נאכל או נאבד או התקלקל לפני שהספיקו להכין את צורכי השבת, אנחנו שמנו איזשהו חתיכת דג לרוב התפשילית, שמנו אותה במקום מסוים המקרר, ופתאום אנחנו מסתכלים לראים שמישהו כנראה חשקה נפשו וחיטט והגיע ומצא את זה, וזה נאכל, זה איננו, גמרנו, אין את זה יותר. אז אם התפשיל, לא משנה, כמובן במהלך היום טבע אנחנו רוצים לבשל, לעשות איזשהו דברים, פתאום סטופ, רק רגע, אפשר להמשיך. הרי כל הראות תפשיל הזה שהתחלנו כבר את הבישולים עכשיו בערב החג, זה נמשך. אז ההלכה היא ככה, אם נאכל התפשיל או לבד או אם מתקלקל ולא ראוי לאכילה לפני שהספיקו להכיל את צורכי השבת, זה כאילו לא עשית עירוב, אתה לא יכול לעשות כלום. אבל אם הלחם נאבד, שמנו חתיכת מצה שם על הפריג'דר שאף אחד לא ייגע בו, שמנו לב שמישהו כנראה טיפס וחשקה נפשו דווקא במצה הזאת ואכל אותה, אז כפי שאמרנו כבר לפני כן, עיקר עירוב ותבשילים זה התבשיל. הפת כתחילה ולמין העבדה מותר עדיין בדיעבד. עכשיו אנחנו חוזרים, מי יכול לסבוך על הרב? מי ששכח לערב, אם זה המחמת אונס או תרדה, הוא יכול לסמוך על הרב. אז יש בזה כמה פרטים וצריך לשאול את הרב, אבל אנחנו נקריא משוכנו בסיף י' את היסודות. כך כתוב כך, קודם נפסק ככה, כל אדם חייב לערב בביתו. הנחת עירוב על ידי הרב מועילה רק עבור מי, בלשון השורה, ישכח לערב, או שהטרות ולא לו פנאי לערב בערב יום טוב, או מישהו עם הארץ שאינו יודע לערב, או מי שעירב ונאבד עירוב הביום, את שדיברנו מקודם. אבל מי שהיה לו פנאי לערב, מחמת עצלותו, שאינו חרד על דבר השם, שכח ולא עירב, כיוון שלא היה אנוס בשכחה זו, אלא עצלותו גרמה לו לשכוח, הרי זה פושע, ואינו יוצא ברובו של הגדול, אף על פי שהגדול הזה התכוון לו בפרטות. ואין צורך לומר, שאם לא שכח בכלל, אלא שמח לרובו של הרב גדול העיר. מה אני צריך לערב? הרב כה עושה בשכל העיר, אני חבל עליו, תרחה. או ששמח לזה אדם אחר שמתכוון להוציא אותו, הוא לא יוצא ברוב זה כלל, אני מכיר הכל מלשון השולחן ערוך, כן? שכל אדם חייב לערב בעצמו, או יצווה לאחרים שעבו בתוך ביתו משלו, ששלוחו של אדם כמותו. אבל אם אתה לא עשית את זה, אז תלוי, אם שכחת, לא מחמד שאתה עצל או משהו. כל היום חשבת, אני הולך לעשות את זה, אבל פתאום אתה עושה עוד משהו, עוד משהו, פתאום אני נטרדת, אוי, שכחתי לגמרי את העירוב כל היום. רציתי לעשות את זה, אבל שכחתי, אז זה, בשביל זה העירוב של הרב עובד. אבל אתה אומר, לא צריך לזה. יגיע הזמן, נעשה את זה כבר. עצלות כזאת. זה קצת קשה להבחין בזה. אני לא יודע איך
עושה את ההבחנה. למה הרב לא יכול לזכות? למה לא הרב באמת לא יכול לזכות?
כיוון שהרב יכול, הפטנט הזה שהרב יכול לעשות בשבילך עירוב, ששלוחו של אדם כמותו. הרב יכול, אם אתה עושה אותך שליח במפורש, שאתה תעשה בשביל
זה. לא בתור שלחו, בתור זיכוי.
צריך לעשות את זה באוכל שלי.
אדם לפנשו בפניו. זכים
לפניו. אבל כנראה שזה לא עובד בכל דבר. בעירובי תבשילים כתוב שהעירוב צריך כל אחד לעשות לעצמו, שאז הוא התחיל כבר לבשל. זה לא עניין של מצווה, אתה מזכה אותו באיזשהו דבר רוחני. יש פה עניין גשמי, שאתה התחלת כבר לבשל בערב אחר, כן? אז אם התחלת בעצמך לבשל בערב החג, הכי טוב. אז עשית עירוב בעצמך, אתה מתחיל כבר עכשיו את הבישולים בערב החג. אבל אתה לא עושה כלום, מישהו אחר מתחיל לבשל בערב החג, ושזה ייפול עליך, אז יש על זה את הכללים של השולחן ערוך, שכל אדם חייב לערב בעצמו, או יצווה לאחרים שעבו בתור ביתו משלו, מהאוכל שלך, שאז התחילו לבשל כבר את האוכל שלך בערב החג, ששלוחו של אדם כמותו. אבל אם אתה לא עשית לא זה ולא זה ולא זה, רק הלכת לישון, אמרת, יש רב בעיר, הכל יהיה בסדר, אז אי אפשר לסמוך על זה. אבל אם הוא לא יודע את ההלכה, הוא חשב שהוא לא צריך לערב בעצמו, אפשר לסמוך על הרוב של הרב, אז זה כמו אנוס, הוא אנוס בטעות שלו. מה זה קרה אם אנוס בגלל סיבה אחרת, או בגלל שכחה, או בגלל המורץ, אז הוא לא הגיע לשיעור, הוא לא ידע מזה, אז הוא חשב שאפשר לסמוך. אחרי הוא אומר לו, מה פתאום, אתה לא יכול לסמוך על הרב, אתה אתה עם האח, שכחת עליו, אתה לא יכול לסמוך עליו. אוי, מה אני אעשה? אני לא יכול לעשות לבשל עכשיו. אז אם הוא בטעות חשב שאפשר לסמוך על הרב, אז הוא אנוס בטעותו. אבל אם אתה מתחכם וניתלמד ממנו ההלכה הזו, או שלא למד אותה מעולם, הרי זה פושע, אומר אדמו"ר הזקן, ואינו יוצא בעירובו של הגדול. מדוע? ששגיגה תלמוד עולה זדון. יש כלל ש... תלוי מי השוכח, אדם פשוט שלח, הוא לא ידע, לא ידע מה לעשות, הוא אסור, אבל אדם שהוא ידע ללמוד, לך תלמד ללכות תירוב תפשידים ואל תשכח. כן, עכשיו צריך לדעת שכתחילה צריך להשאיר את הלחם של הרוב תפשידים ללחם משנה, ובלשון ההלכה כבן להתעבידה בה חד המצווה, להיעבד בה מצווה אחריתה. יש מצווה שרוב תבשילי, מצווה יפה וחשובה. עכשיו מגיע השבת, תעשה את זה עוד מצווה, תשתמש בה ללחם משנה. וככה לעשות עד לסעודה האחרונה. למשל, מי שאוכלים שלוש סעודות בשבת, עם נטילת ידיים, אז שם את המצה הזאת בתור המצה השנייה ללחם משנה בלילה, ופורס את המצה הנוספת, את המצה של הרוב תבשילין שם אותה שוב הצידה למחרת בסעודת היום, הוא שוב שם אותה ללחם משנה, בסעודה השלישית הוא כבר עושה לחם משנה וגם אוכל את המצה הזאת. מי שעושה איתי לדעי רק שתי סעודות בשבת, אז עושה ככה בסעודה השנייה.
אפילו אם אוכלים יותר ממצה אחת, אז אפשר לשים את הלחם משנה בצד ולקחת מצה אחרת? אבל שברכתי על המצה הזאת?
מה שאתה אומרת?
ברכתי על זה, על לחם משנה הזה, אבל אני לוקח מצה אחרת לפני שאני אוכל את הלחם משנה?
למה? לחם משנה יש לך שתי מצות.
לא, אבל נגיד שאני אוכל יותר ממצה, יש לי סבורכים.
כן, בטח, בטח, שימו את הצידה, כן. עכשיו, אם כבר הגענו לשביל של פסח, אז נגיד כמה דברים מיוחדים ליום הזה. זה יום, זה יום טוב, כן? יש לנו הרבה ימים טובים בשנה. אבל היום שביל של פסח יש לו דברים מאוד מיוחדים שאני מוצא לחובה, לחובה נעימה לשתף אתכם, כי גם אני התרגשתי כשהתוודעתי לדברים האלה ראשונה לפני שנים. אז הימים האלה, שביל של פסח זה ימים מאוד מיוחדים. בספר המנהגים כותב שם הרב ששמחת שביל של פסח ואחר של פסח גדולה יותר משאר ימי הפסח. זה בנוגע לשמחה. הרב הרש"ב אמר ככה, אני מצטט את הלשון, בשביל של פסח פתוח לכל. ישנם זמנים שבהם התגלות העצמות, העצמות אינסוף, בבחינת חשף השם את זרוע הקודשו. השם פותח כאילו את זרוע הקודשו שאפשר, ושביל של פסח הוא אחד הזמנים הללו, וכל אחד ואחד יכול לקחת ולקבל, ויש לייקר כל רגע ורגע. בשיחות של רב רייץ הוא כותב שהאדמו"ר הזקן אמר לבניו בליל שביל של פסח בלשון הזה ביידיש, נם קדושה נם טהרה, תיקחו קדושה, תיקחו טהרה, פרזיך ונקינדר וקינסקינדר, בשבילכם, בשביל הילדים שלכם ובשביל הנכדים שלכם. כלומר, אדמו הזקן בליל שביל של פסח קרא למשפחה, לילדים, אמר נם קדושה נם טהרה, פרזיך ונקינדר קינסקינדר. ואדמו"ר הצמח צדק אמר ששביל של פסח זה ראש השנה למסירות נפש, נכון? למה? כי היה מסירות נפש הגדולה שנחשוב מלמין עליו, כן? אז זה ראש השנה למסירות נפש, אבל ידוע שמסירות נפש זה יסוד העבודה של כולנו כבור בתניא. לכן צריך לנצל במיוחד את היום הזה, שהוא ראש לכל השנה כולה בעניין הזה. ואני רוצה להקריא לכם את לשון האדמו"ר האמצעי, שזה משהו מדהים ביותר. לא את כל הלשון אולי, כיוון שאנחנו כבר ברוכה, אבל בקצרה. זה בשער האמונה, יש שער האמונה מהאדמו"ר האמצעי בפרק חוף א', בדפוסים המצויים זה בעמוד למטט, הוא כותב ככה. אמרו רבותינו זכרונם לברכה, חייב אדם לראות את עצמה כאילו יצא מצרים, בכל יום דווקא, מה שכתוב בתניא למען תזכור, והעניין הוא כדי שבכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו במחשבות רעות, במידות, במעשים טובים, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וצריך לפשפש בחדרי לבבו, להתעורר באמת בתשובה שבלב, לצאת מהחושך והאפלה של הרע והמוות וטומאת הנפש, ומחשבות זרות הגופנים וחומים כבהמה ממש. וזה נקרא יציאת מצרים ממש בכל יום. אז ממשיך ואומר שלא כל הזמנים הם שווים בהתעוררות בנפש, לפעמים מתעוררת בערבה כי חשקה נפשו להיות צרו, אבל כן הוא ממאס ברע, לפעמים מצד העירה שלא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא, ואז מתמרמר על הריחוק העצום, זה תלוי לפי אבל הוא אומר ככה, שאומר ש... וגם בכל שבת ויום טוב יש עליות עולמות ונשמות ישראל, רק בזה הובדל יום טוב דשבי של פסח שנקרא צרס להווי בו, שמאיר בו מבחינת עולם החירות שמעצמות אור אינסור ברוך הוא שלפני ההשתל שלו סתגמרי. עד, שימו לב למילים, שמחמד זה הגילוי הגדול יוכל גם כל איש זר ורחוק שנתרחק מאוד מאור פני אלוקים חיים על ידי חטאה וכיוצא בזה, עד שנמכר לעבד וגוי שמעשה כתרי מסעבות השניקה, אבל יוצא לחירות. מה היציאה לחירות הזאת שקורית בשביל שפסח גם אצל הבעל חויטה הזה, ומה שיוכל להתקרב להשם גם הוא ולקבל גילוי שכינה, מה שאין זה לפי ערכו כלל לפי אופן מעשיו כל השנה. זה בכלל לא בערך שלך לפי ההתנהגות שלך כל השנה שתגיע לכזאת דרגה, ולא לפי עבודתו בקודש בתורה ותפילה כלל, רק מצד עוצם הגילוי ממקום גבוה מאוד נעלה כזה שנקרא עולם החירות, חירות בכולו, ששם גם העבדים יוצאים לחירות והכל יכולים לקבל ולהתקרב גם שאינו ראוי כראוי, כמו ראתה שפחה על הים, שגם שפחה שבחינת קליפס נויגה ראתה מה שלא ראה ודל. אז זהו, כל אחד יכול לצאת לחירות, זה הזמן הנפלא וננצל אותו, ועוד לפני כן נזכר להתראות עם משיח צדקנו ומלכנו בראשנו בסופית השלישי ושמחתו לא אבן, לא ירשו מן הזבוכים מן הפסוכים.